אנחנו סיימנו. סיימנו את המבוא. המבוא לספר הכוזרי. באמת. אמרנו בהתחלה ש... רבי יהודה הלוי מסלק קליפות בתחילת ספר הכוזרי. ברור שיש פה גם איזשהו ברור קצר כללי, וגם הדברים ארוכים באופן כזה ש... שברם הפילוסוף, וראה שהפילוסוף הוא בעצם ללא מוצא, ואחר כך עם הנוצרי, ואחר כך המוסלמי, ואז הוא רואה שאין לו ברירה אחרת אלא לשאול את היהודים, משום שגם הנצרות וגם האסלאם, הבסיס הרוחני שלהם זה היהדות. שתי הדתות הגדולות האלה, ללא תורת ישראל, ללא אמונת ישראל, אין להם שום בסיס. הם לא מתכחשות לזה. זה מה שהיה לנו כאן בסעיף האחרון, גם לגבי הנוצרי. לגבי הנוצרי זה פשוט, אבל גם לגבי המוסלמי זה ברור. מי שיקרא את הקוראן, אז יראה שהכל, כל הקוראן זה... העתק מבולבל. של תורת ישראל, שהכל בנוי על יסודות תורתנו הקדושה. ולכן הוא אומר בסעיף י', רואה אני כי אכן אין לי לשאול כי אם את היהודי שהם שארית בני ישראל. רואה אני כי הם ההוכחה לדבר, כי אכן יש לאלוה תורה בארץ. אני רואה שההוכחה נמצאת אצלם. טוב, למה הוא באמת לא ניגש ישר אל היהודים? למה הוא לא דיבר ישר עם היהודים? מה, הוא לא ידע שהיהדות היא יותר קדומה? באלף או באלפי שנים מהדתות האלה. אבל הוא אמר במפורש בהתחלה. מה אמר?
שזויה
בהקטנה, לא? נכון. הוא אמר... הוא אמר, אחרי כן אמר הכוזרי בליבו, אחרי הפילוסוף, ישאל את הנוצרים ואת המוסלמים, כי באחת משתי הדתות האלה נמצא בלא ספק המעשה הרצוי. זה רוב האנושות, כל העולם המוכר, הידוע, את המזרח הרחוק הוא לא מכיר, שם, אבל העולם המיושב, כמו שקורה לזה, אשאל אותם, שם בלי ספק נמצא המעשה הרצוי. אשר ליהודים, די לי במה שנראה לאין כל מיותם נתונים בשפל, מעוטי מספר וסנועים על הכל. חשבתם שזה בגלל המשט? לא, זה לא מהמשט. אני אומר לכם חדשות. לא שונאים אותנו בגלל המשט. לא בגלל המשט, נתחיל ממלחמת ששת הימים, כי כבשנו שטחים. לא שונאים אותנו בגלל מלחמת ששת הימים. לא, מ-48, בגלל הציונות, 48, כיוון מדיעה. לפני 900 שנה, מעוטי מספר וסנועים על הכל. כל העולם כולו שונא את היהודים. אמנם ביבי חושב שהוא יסדר קצת יותר טוב את השערות שלו, כבר נהיו לבנות, וברק ישמין יותר, אז הוא יותר יהיה מקובל אצל הגוי. טיפשים מטופשים, שניהם. חמנה לצלן על עם ישראל, הקדוש ברוך הוא, יעורר רחמים על עם ישראל, שגדולי עולם מסתלקים מאיתנו, ענקי עולם, מעורי אור, ועם מי אנחנו נשארים? אבל אנחנו חדורים אמונה שלא יטוש השם עמו, ונחלתו לא יעזוב. לא עזב אותנו הקדוש ברוך הוא, ובוודאי שבארץ ישראל, והיום שכבר זכינו למדינת ישראל, לא יעזוב אותנו. וכשאתה רואה את האנשים האלה, אז אתה עוד יותר מבין איזה ניסים גדולים היו לעם ישראל שקם המדינת ישראל. תארו לכם שהם היו במה שנקרא ב-48, בתשח, האנשים האלה שאנחנו מכירים היום. אז איפה היינו בכלל? אתה, הקדוש ברוך הוא, קורא הדורות מראש. ויש כנראה איזה סדר גם בזה, שהמנהיגות מדולדלת, עלובה, בזויה, עד, שפלת מארץ. מתוך כך, בעזרת השם, צריכה לבוא הצמיחה. השנאה לעם ישראל לא התחילה היום. היא הלכה. וידוע שעשיו שונא ליעקב. אנחנו, יש לנו תוספת על מה שהגמרא אומר. זה לא רק עשיו. זה לא עשיו. זה עשיו, זה ישמעאל, זה אחרים, זה כל הגויים. כל הגויים. עברנו את כל העולם כולו. אנחנו אמרנו אבל גם, אמרנו שבעצם הדברים של רבי יהודה הלוי מכוונים קודם כל כלפינו. רבי יהודה הלוי מכין אותנו לקראת לימוד האמונה באופן אמיתי, באופן נכון, באופן שלם. ואז אנחנו עוברים שלוש מסוכות כאלה, שלושה ברורים. קראנו לזה קליפות. אמרנו שיש קליפות חושך מוזכרות מדברי הגר"א, נראה שזה מקורות יותר קדומים. קליפות חושך, חושך ראשי תיבות, חמור, שור, כלב. אפשר אולי להגיד שכלב זה אני קלבין דחציפין, כלבים חצופים, זה מכוון כלפי הפילוסופים, שהם חצופים, עזות פנים של השכל האנושי שחושב שהוא הכל, הוא יודע הכל, הוא מבין הכל, הוא רואה הכל, כשהאמת לאמיתה היא שהוא רואה, הוא רואה פירור, גרגיר שבמציאות, לא מעבר לזה. ויש קליפת שור, אז הנצרות נקראת שור, מלך הבהמות, ויש קליפת חמור, כידוע שהמוסלמים אוהבים חמורים. אז במיוחד הם אוהבים זבל של חמורים. אז מה עם שלושת הקליפות האלה? אמרנו שהקליפה הראשונה של הפילוסוף, גסות גאוות השכל האנושי, גסות הרוח של השכל האנושי, כאילו הוא הולך לנתח מי זה אלוקים, מה זה אלוקים, בוחן את אלוקים, מסמן אותו באופן כזה, באופן כזה, יש בו זה, אין בו זה, אין בו זה, אין בו זה, אין בו זה, בסוף אין כלום. זה מלכודת של השכל האנושי, וזה קליפה ראשונה, שלפני שניגשים לאמונה, צריכים לדעת, לפני שניגשים ללימוד אמונה, התבוננות של אמונה, צריכים לדעת שהשכל האנושי הוא דבר חשוב מאוד. הוא דבר חשוב מאוד. אנחנו לא יכולים להגיד שבכל דבר נעסוק עם הבנה, עם התבוננות של שכל, ובאמונה לא. לא, נזרוק את השכל, אין שכל, אין התבוננות, אין כלום. לא יכול להיות דבר. בוודאי שהשכל הוא הכוח הכי חשוב שהקדוש ברוך הוא חנן את האדם. אתה חונן לאדם דעת, ומלמד לאנוש בינה, חונן ומאיתך, חוכמה, בינה ודעת, אנחנו מתחננים לקדוש ברוך הוא בתחילת כל תפילה, בתחילת ברכות של, ברכות של בקשות, אנחנו מבקשים דבר ראשון, חוכמה, בינה ודעת. אז לא נוכל להגיד שכשאנחנו עוסקים באמונה, אין. אבל צריכים לדעת להעמיד את השכל במקום הנכון שלו. אם אתה חושב להיות פילוסוף ולעמוד על התבוננות השכל האנושי שלך ודרכו להגיע לאמונה, תדע שלא תגיע. השכל האנושי לא יביא אותך לאמונה, משום שהאמונה היא למעלה מהשכל האנושי. השכל האנושי יעזור לנו להתבונן, לדעת איך להתבונן, איך להסתכל על החיים, על המציאות, באופן נכון, כדי להיפגש עם הגילויים האלוקיים שהם מעל השכל האנושי. לעומת הפילוסוף, הנוצרי הוא ההפך הגמור. הרי הוא אומר לו, דת כזאת אינה מניחה מקום להיגיון. אצלכם אין טיפת שכל באמונה אצלכם. אתם לא נורמליים, משוגעים. מאמינים בבן אדם, אלוהים. שבאנו, מה? לא דוחה אותו מתוך תורה, לא מתוך התורה, שזה מילתא דפשיטא, שעל פי הגדרות של תורה, נצרות היא עבודה זרה גמורה, כמו שבררנו את הדברים וראינו אותה. אלא הוא אומר לו, זה דבר נוגד כל בסיס של שכל. כלומר, קליפת הנצרות היא ההפך מהפילוסוף. אטימות מוחלטת של שכל. ובאמת אנחנו רואים בפילוסוף, הפילוסופיה מביאה אותו לכפירה מוחלטת. כפירה מוחלטת. הנצרות, היעדר כל שכל, מביא אותו לעבודה זרה גמורה. האסלאם, נראה לומר שבאסלאם נקודת הקליפה היא הדמיונות. מה שדיברנו בשיעור שעבר, סיפורי מוחמד. מוחמד בא מספר סיפורי. דיברנו איך הר המוריה נהיה הקדוש, הר הבית, מקום בית מקדשנו, 410 שנים בית ראשון, 420 שנה בית שני, מקום שבו הקרבנו קורבנות, הקטרנו קטורת, ראינו ניסים, כל עם ישראל כולו יום יום. כמו שאומרת המשנה במסכת אבות, 10 ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש. נעשו בבית המקדש. לא ניצחה הרוח את עמוד הקטורת, לא קיבו גשמים עצי המערכה, לא נראה זבוב בבית המטבחיים. זה לא מוחמד אף עם הסוסה, כמו שאמרנו, ונפלה שערה לתוך הר הבית, ועכשיו הארכיאולוגים מחפשים אותה. אם ייתנו להם, אולי, אבל הם לא נותנים לחפש, רק הם בעצמם הורסים את כל העתיקות של בית המקדש שהיה שם. והר הבית קדוש. עמדנו שם וראינו מציאות אלוקית, השראת שכינה אלוקית, גלויה לאין כל. שם, באסלאם, סיפורי אלף לילה ולילה. מה שנקרא הדמיון המזרחי. עובד בפול טורים. זה ככה, זה הקוראן, זה האסלאם. תוצאה של זה מהי? מהי הנקודה, כמו שאמרנו, פילוסוף מוביל לכפירה, הנצרות מובילה לעבודה זרה. גם האסלאם, אמרנו שפוסקים, שאנחנו לא יכולים לבטל אותם, פוסקים שהאסלאם הוא עבודה זרה, ובוודאי מה לכל ספק, מה שוט הרדווז, שהרדווז פוסק הלכה למעשה של יהרג ועל יעבור. לא שמו שכתב איזה, אני לא יודע איך להגדיר אותו, בן אדם מופקר בהרבה תחומים, בכמה וכמה תחומים, כתב שאין לו, הוא עוד תלה את זה בשם רב אחר, אני לא רוצה להזכיר לך, מרוב חוצפתו, אני יודע איך אנשים מחזיקים בכלל ביד את הספרים האלה, אבל כתב, אין לו בעיה עם זה שיהיו מסגדים, ליהדות אין בעיה עם המסגדים, בכל יישוב מצידו יכול להיות מסגד. מה זה מסגד? מכריז יום 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 כפירה מוחלטת בתורת משה. גם זה נקרא רב היום. הגדולים האמיתיים עוזבים אותנו, אבל תורת השם צומחים גם גדולים אחרים. יצמחו גדולים אחרים, לא הייתה ששם אמר. אז האסלאם מוביל ביסוד הכל. הנקודה העיקרית הרוחנית שיש בו, כפירה מוחלטת בתורה. וזה מה שראינו בשוט הרדווז, שאומר, על פי שוט הריטווה, שלכן הוא נחשב לעבודה זרה גמורה גם כן. הרמב״ם בסוף הלכות מלכים, כשהרמב״ם מסיים את היד החזקה בהלכות מלכים ומלחמותיהם, וציפייה גדולה, זה בעצם הסיום של היד החזקה, ציפייה גדולה למלכות מלך המשיח, שאנחנו מצפים ומחכים ומקווים יום יום. שהרמב״ם בפרק י' מהלכות מלכים כותב בצורה נחרצת, כל מי שאינו מאמין בו או מי שאינו מחכה לביאתו. לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר, שבנביאים כאילו מפורש הדבר של משיח, אבל בתורה לכאורה לא, אלא הוא כופר בתורה ובמשה רבנו. הכפירה בתורה היא כפירה במשה רבנו, והכפירה במשה רבנו היא הכפירה בתורה. שהרי התורה העידה עליו, שנאמר, ושב השם אלוהיך את שבותך וריחמך ושב וקיבצך מכל העמים. הרמב״ם אומר שמי שיזכה לחיות בתקופה של קיבוץ גלויות, ואשרנו שזכינו, אמנם, יכול לדבר עם אנשים, יגידו לך, אני לא רואה קיבוץ גלויות, אני רואה מלא יהודים באמריקה, אני רואה יהודים, יש גם באנגליה, בצרפת, אני לא רואה קיבוץ גלויות. לא. יש עיוורים, יש עיוורים באונס, יש עיוורים ברצון. אדם רוצה להיות עיוור, רוצה לא לראות, רוצה לא להתבונן במעשה השם, לא לראות את יד השם שבמציאות. הוא רוצה. כשאדם רוצה, אתה לא יכול לעשות נגד זה כלום. אבל נגיד, וכך יש שאומרים. ושב השם אלוהיך את שבותך וריחמך ושב וקיבצך מכל העמים. הייתה אי פעם תקופה כזאת של קיבוץ גלויות ממש מכל העולם, מכל הארצות. איך אנשים עוד בתקופה כזו יכולים לשבת בחוץ לארץ, וכולל אדמו"רים וחסידיהם, רבנים, אולי אומרים, הם לא יכולים לעזוב את הקהילות, אולי זה טענה, אבל היה צריך להיות פחות חינוך ודחיפה לזה. זה בגדר מה שהרמב״ם אומר, כל מי שאינו מאמין בו, מי שאינו מחכה, לא שאנחנו חושבים, כמו שגם זה היו כאלה ש... אמרו לי שמישהו גם כן, רב אחד אמר, משיח זה לא אדם. משיח זה תקופה, זה תופעה. ואמרו לי שהרב צבי יהודה שמע על זה, מיד שלח את הרב בדיחי, הרב יוסף בדיחי, היה משמשו הנאמן, מיד שלח אותו עם מכתב תקיף ביותר אל אותו רב, תקיף ביותר, שדבריו הם כפירה גמורה, ויצא חוטר מגזע ישי, ונצר משורשיו יפרה, ונחה עליו רוח השם, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת השם. מה זה הדיבורים? ודאי שאנחנו מאמינים באישיות שתהיה ותופיע ותתגלה כמלך המשיח. רק הרמב״ם אומר שאתה חי בתקופה ויש בה מציאות של קיבוץ גלויות, אפילו אם עדיין לא התגלתה האישיות המסוימת, אבל התקופה היא תקופה של גאולה, התקופה היא תקופה של ימות המשיח. לא נכנס לחילוקים האלה. זה בסדר, זה לא... הרמב״ם לא חילק. אנחנו קוראים רמב״ם. הרמב״ם לא חילק כעת בין משיח בן יוסף, משיח בן דוד, לא חילק. אז יש שמסבירים שכוונה פה למשיח בן יוסף, בסדר, יכול להיות. טוב, אבל על כל פנים יש מציאות של גאולה. הרמב״ם אומר אחר כך, בהלכה ד', ואם יעמוד מלך מבית דוד, תנאי ראשון. תנאי ראשון, שיהיה מלך. לא סתם איזה בן אדם שיש לו חצר עם כמה חסידים, אז והם הכריזו עליו שהוא המשיח. הוא צריך להיות קודם כל מלך. מלך של כלל ישראל. בית מבית דוד. ג' הוגה בתורה. ועוסק במצוות כדוד אביו. למה הרב צבי יהודה היה אומר, לא כתוב שהוא צריך להיות גדול הדור. לא כתוב. בעזרת השם הוא יהיה, כמו שחזל אומרים. אבל הרמב״ם לא אומר את זה. אבל עוסק בתורה, הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו. כפי תורה שבכתב ושבעל פה. ויקוף כל ישראל ללך בה. כנראה שיצטרכו גם כפייה. ולחזק בדקה. וילחם מלחמות השם, הרי זה בחזקת שהוא משיח. אז, אדם כזה, זה לא ברור שהוא משיח, אבל חזקת משיח. הוא עונה על התנאים הבסיסיים, היסודיים, שאנחנו מצפים לראות במלך המשיח. ועדיין אין אנחנו יודעים שהוא משיח. אם עשה... והצליח וניצח כל האומות שסביביו, קיבלת תשובה. אם עשה והצליח וניצח כל האומות שסביביו ובנה מקדש במקומו, אבא מדגיש במקומו, וקיבץ נדחי ישראל, מה שעוד יהיו נידחים שלא יעלו, זה ברור שכבר רובו של עם ישראל נמצא בארץ ישראל, אחרת על מי הוא מולך מלך המשיח? מה הוא יקום? הוא יהיה מלך על פלסטינים? מה? לא יודע. היום יכולים הכל להגיד. ודאי שזה היה פשט קיבץ נדחי ישראל, הרי זה משיח בוודאי. ואם לא הצליח עד כה, מה זה הגבול עד כה? לא ברור. ואם לא הצליח עד כה, או נהרג, בידוע שאינו זה שהבטיחה עליו תורה. והרי הוא ככל מלכי בית דוד השלמים הקשרים שמתו, ולא העמידו הקדוש ברוך הוא, אלא לנסות בו רבים, שנאמר ומן המשכילים יקשלו לצרוף בהם, ולברר וללבן. תשמע, הרמב״ם אומר, יהיו ניסיונות שהקדוש ברוך הוא מנסה את עם ישראל באמונה במלך המשיח האמיתי. ולא בדמיונות, בכל מיני מחשבות. שנאמר ומן המשכילים יקשלו לצרוף בהם וברר לבן עד עת קץ כי עוד למועד. למה קראתי את כל זה? מה זה קשור אלינו? ההמשך שהוא בדרך כלל ברמב״ם הוא מצונזר. כן, אז קראנו עד הרי זה משיח בוודאי. עכשיו ההמשך פה ברמב״ם, ויתקן את העולם כולו לעבוד את השם ביחד, שנאמר כי אז יהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. יש פה פסקה שלמה, כמה וכמה משפטים שמצונזרים, לא מופיעים ברמב״ם הרגיל, רק במהדורת פרנקל נעשתה השלמה על פי כתבי יד. אומר הרמב״ם ככה, אף ישוע הנוצרי שדימה שיהיה משיח ונהרג בבית דין. הרמב״ם מדגיש, אנחנו לא מסתירים, בית דין של ישראל הרגו. נהרג בבית דין, כמו שראינו בגמרא, גם כן מצונזרת, בסנהדרין, דף מ"ג. כבר נתנבא בו דניאל, שנאמר, ובני פריצי ימך, ינסעו להעמיד חזון ונכשלו. וכי יש מכשול גדול מזה? שכל הנביאים דיברו שמשיח גואל ישראל ומושיעם ומקבץ נדחיהם ומחזק מצוותם. וזה גרם לאבד ישראל בחרב. ולפזר שאריתם, לא לכנס אותם בארץ ישראל, אלא לפזר אותם בין הגויים, ולהשפילם, ולהחליף התורה, ולהטעות רוב העולם לעבוד אלוה מבלדי השם. אז לזה יקרא משיח? אבל באמת, איך אפשר שדת כזאת מתפשטת כל כך בצורה כל כך גדולה ועצומה, וגם האסלאם, כל אחת מהם יש לה למעלה ממיליארד, אולי מיליארדים של מאמינים. כל אחת מהם. אומר הרמב״ם, אבל מחשבות בורא עולם, אין כוח באדם להשיגם. איך צמחו הדתות האלה? כי לא דרכנו דרכיו, ולא מחשבותינו מחשבותיו. וכל הדברים האלו של ישוע הנוצרי, ושל זה הישמעאלי שעמד אחריו, אינן אלא ליישר דרך למלך המשיח ולתקן את העולם כולו לעבוד את השם ביחד. רמב"ם אומר, הדתות האלה יש להם תפקיד. זה לא סתם. הנה חינמי, אם עם ישראל היה נאמן לתורה ומצוותיה, לדרך השם, ולא מסתבך ומתבלבל בערבובי העולם, היינו מתקנים את העולם בשלמות בעצמנו, לא היינו צריכים לא לאסלאם ולא לנצרות. אבל כיוון שעם ישראל גלה מארצו, והדרך לתיקון העולם חייבת להימשך, למרות שארץ ישראל נחרבה, ועם ישראל יוצא לגלות ארוכה מאוד מאוד, הקדוש ברוך הוא ממשיך את דרכו של העולם. הרמב״ם אומר, הקדוש ברוך הוא לא נח. כל מהלכיו של הקדוש ברוך הוא, לא מחשבותיו מחשבותינו, ולא דרכיו דרכינו. כל מה שהקדוש ברוך הוא מגלגל בעולם, הכל מוביל אל הגאולה השלמה של העולם, אל תיקונו של עולם במלכות שדי. עצם כמו שאומר הרמח"ל בספר דעת תבונות, שכל סיבובי ההיסטוריה של העולם, שאנחנו רואים בהם סיבוכים ובעיות ומאבקים, ואנחנו מאוד מאוד נמצאים בתוך הרגע, וברגע הזה רואים את כל המציאות ונלחמים ונאבקים, וכך אנחנו צריכים לעשות ולפעול לפי המחשבות שלנו. אבל הקדוש ברוך הוא, מחשבותיו כולם מובילות אל הגאולה השלמה. וזה מיסודות האמונה שהקדוש ברוך הוא לא נח ולא שקט עד שהעולם יגיע אל שלמותו. כל אלה, הדברים האלו וכולי, אינם אלא ליישר דרך למלך המשיח. מה הקדוש ברוך הוא עושה? כבר 2000 שנה מפלס דרך למלך המשיח, שיתגלה במהרה בימינו. תקן את העולם כולו לעובדו, לעבוד את השם ביחד, שנאמר, כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה, יקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. כיצד? כבר נתמלא העולם כולו מדברי המשיח. מי ידע פעם מושג כזה משיח? היום תשאלו את הגוי, מי לא יודע מה זה משיח? גם הנוצרים, גם המוסלמים, כולם יודעים, יש משיח. לא אומרים, הוא כבר בא, הוא לא, הוא יבוא, הוא יתגלה, הוא לא יתגלה, אבל המושגים קיימים במין האנושי. כבר נתמלא העולם כולו מדברי המשיח, ומדברי התורה, ומדברי המצוות, ופשטו דברים אלו באים רחוקים ובעמים רבים ערלי לב. הרב צבי יהודה אמר פעם, הגיע אליו הבית שלו, דופקים בדלת, פותח, זה בן אדם ענק, רוצה לדבר איתו. טוב, הכניס אותו. אומר לו, הוא גוי, הוא בא מרוסיה. אני רואה, דיברו רוסית. רב צבי יהודה מדבר רוסית. אז הוא גוי, בא מרוסיה, אז, מה, אז איך באת? מה באת? מי הביא אותך לפה? הוא אומר, כשהייתי ילד, כל לילה, אמא שלו הייתה מספרת להם סיפורים מהתנך. הקריאה להם מהתנך ברוסית. גויים! גויים מגושמים! מלאי חומריות וגשמיות גוי. ואז מה? הוא אומר, נכנס לי בראש שיש דבר כזה שגוי יכול להתגייר. הוא אומר, ואני יקרא לי את התנך, קראנו את כל התנך, ושם היא סיפרה לנו שיש עם קדוש, יש עם גדול, יש עם אלוקי, עם אצילי, ויש אפשרות לגויים להצטרף אל העם הזה. יש אפשרות. אז עכשיו פתאום אני נכנסה לי מחשבה בראש, אמרתי לעצמי, תגיד מה, אתה טיפש? כמה אתה חי פה בעולם הזה? 70 שנה, 80 שנה, כמה שחיים פה בעולם? יש לך אפשרות להיות שייך לעם הגדול הזה, לגוי הגדול הזה, לגוי הגדול הזה, הגוי קדוש הזה. ואתה נשאר ככה ברוסיה סתם איזה גוי, גוי גוי. סע לארץ ישראל, תחפש. אז באתי, אמרתי לאנשים, מחפש איזה רב, שיוכל לדבר איתו על עם ישראל, על אמונה. אז שלחו אותו אל הרב צבי יהודה. מה הסוף איתו? אני לא יודע מה יצא בסוף עם זה. אבל בכל אופן, אז רואים את הדבר הזה, נתפשטו באים רחוקים, דברי התורה ומצוות, פשטו באים רחוקים, ועמים רבים הרעילי לב, והם נושאים ונותנים בדברים אלו מצוות התורה. אלו אומרים, מצוות אלו אמת היו, וכבר בטלו בזמן הזה, ולא היו נהגות לדורות. ואלו אומרים דברים נסתרות יש בהם, ואינם כפשוטם, אלא המוסלמים, הנוצרים. וכבר בא משיח וגילה נסתריהם. וכשיעמוד המלך המשיח באמת, ויצליח, שהרמב״ם פרט מקודם, מה זה יצליח? ינצח את כל האומות שסביבנו. כמה זה ההיקף כל האומות שסביבנו, סתם הכולל גם את איראן, גם טורקיה, גם כל זה, ויבנה את בית המקדש, ויעקוף את כל ישראל, ללכת על פי תורה ומצוות, ויצליח, וירום וינסה, פה הרמב״ם רומז, מה שכתוב, חז"ל דורשים את הפסוק ירום וניסה וגבה מאוד על מלך המשיח, שמלך המשיח עתיד לעלות מעלה מעלה, למעלה מהאבות, למעלה מאברהם אבינו, למעלה ממשה רבנו, למעלה ממלאכי השרת, ירום וניסה וגבה מאוד. אז הרמב״ם אומר, כשיעמוד המלך המשיח באמת ויצליח וירום וינסה, מיד הם כולן חוזרים, כל הגויים. זה לא יהיה להם דבר מפתיע, זה לא יהיה להם דבר שלא שמעו אותו, ויודעים ששקר נחלו אבותיהם. כל מה סיפרו להם, משיח היה, הלך, יצא, קם, רצחו אותו, לא. והמוסלמים הולכים, אתם יודעים, כזה עם... המוסלמים הולכים עם סק למטה, הם חושבים אולי הם ילדו את המשיח, אז שהוא לא ייפול להם. מיד הם כולם חוזרים ויודעים ששקר נחלו אבותיהם, ושנביאיהם ואבותיהם יתאום, וכולם חוזרים להתאחד עם עם ישראל. מה שכתוב, כי אז ההפוך אל עמים, שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. אז גם הדתות האלה הם הכנה, כמו שראינו פה, הם הכנה לתורת ישראל, לאמונת ישראל. מכאן אנחנו צריכים בעזרת השם להיכנס לתוך ספר הכוזרי, פנימיות ספר הכוזרי של ברור האמונה, וגם זה לא נעשה בבת אחת. רבי יהודה הלוי הוא אדם עם, או החבר שמלמד את מלך הכוזרי, אדם עם הרבה סבלנות, ומסביר ומברר, וגם ברור האמונה, אמונת ישראל, נעשה בשלבים. שלב ראשון, שלב שני, שלב שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שלבים של ברורי אמונה. בעזרת השם, ניכנס גם אנחנו בסבלנות ונזכה להשיג, בעזרת השם.